ממשיכים את לימודנו בספר אורות. בחלק הנקרא ישראל ותחייתו, בפסקה ה'. התחלנו אותה אגב. כן. מה? ישראל ותחייתו. היי, זה יצא עמוד כ"ב. עמוד כ"ב במהדורת מוסד הרב. טוב, אף על פי שהתחלנו את הפסקה, מן הראוי לחזור על התחלתה. העולם מלואו, לאור ישראל מחכים. זה אמירה גדולה, כן? זאת אומרת שכל העולם כולו בהמתנה. זה, איזה עולם הוא בהמתנה? תשאל את כל העולם אם הם בהמתנה. יגידו לך שלא. אלא אנחנו יודעים שהם בהמתנה. מה זה אור ישראל? מה זה אור בכלל? מה פירוש המילה אור ברב קוק?
תפיסה.
תפיסה, יפה מאוד. יש תפיסה, תפיסה של מה אגב? של האלוהות, שמקורה בישראל, ועל ידי עם ישראל, העולם יוכל להאיר את דרכו. כלומר, תהיה משמעות לעולמו. מהו אותו אור? מסביר הרב, לאור עליון של בהירות תהילת שם השם. מעניין הביטוי, בהירות תהילת שם השם. הרי כתוב, עם זו יצר תהילי, תהילתי יספרו. הרי יש הרבה עמים שמדברים על אמונה באלוהים, בבורא העולם. ואפילו מדברים על זה שהוא אחד, המוסלמים, אפשר לומר שהוא אחד, ושאין לו גוף, לא דמות הגוף. וגם אפשר לומר שבכל הדתות ובהרבה פילוסופיות, יש איזושהי תפיסה של הסיבה הראשונה. אבל הם אינם יודעים כיצד מהללים אותו. והאופן הנכון של התהילה, זה נמצא בישראל. יש בספר הכוזרי, הערה מעניינת, במאמר רביעי, כשהוא בא להסביר, כשהוא בא לדחות את הנצרות ואת האסלאם. עכשיו, מעניין, איך היינו מצפים שאדם גדול כרבי יהודה הלוי ידחה את הנצרות ואת האסלאם? על יסוד של ראיות שכליות. הוא יביא הוכחות כאלה, הוכחות כאלה, יראה שהנקודה הזאת, הנקודה הזאת לא נכונה. בסדר? אבל לא כך נוהג רבי יהודה הלוי, הוא אומר פשוט מאוד, ההוכחה שהם טועים, זה שהם אינם יודעים את כיוון התפילה. זה מעניין. הם לא יודעים את כיוון התפילה, אז ברור שהם לא יודעים שום דבר. במאמר רביעי. במאמר ראשון, אגב, כשהוא מביא את הנצרות והאסלאם, הוא לא דוחה אותם. הוא אומר, אין לכם מוכחות, אבל הוא לא דוחה אותם. במאמר רביעי, זה המקום הראשון שבו הוא מתחיל לדבר על זה. מדוע זה לא נכון? הם פשוט לא יודעים את כיוון התפילה. עכשיו, זה בכל זאת אומר משהו. זה אומר שאם הקשר שלך עם האלוהות הוא קשר אמיתי, אז אתה גם יודע איך לפנות אליו. לכן הטעות בכיוון התפילה זה דבר מהותי. סימן שכל המערכת כולה של היחס אל האלוהות היא מערכת לא אותנטית. או נגיד אפילו מזויפת. מובן? יש במשנה, במסכת ברכות, משנה שלמה כיצד פונים בתפילה, כן? לאן פונים? שאם הוא היה בחוץ על הארץ, פונה לארץ ישראל וכו'. ואם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע אם הוא בארץ או בחוץ לארץ, הוא לא יודע אם הוא בירושלים או בארץ ישראל, הוא לא יודע איפה הוא. אז יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, כן? תפתח. זאת יש מצב שבו האדם נמצא על פי ההשגחה במצב כזה שהוא מגלה את האלוהות שבליבו, מכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. שהלב שלו זה קודש הקודשים. כן. אבל זאת אומרת זה פה, יש לנו הלכות תהילה, אפשר לומר. כן, מה אתה אומר?
אבל מצד שני זה מטמיע קצת, כאילו הקדוש ברוך הוא כבר נודע קיומו בעולם ו... שני שליש עולם ככה
מעללים ומייחלים
לו, אבל כאילו, אבל לא טוב לו, איך שהם עושים את זה?
לא אמרנו שאין ערך בכל הדתות האלה. לא אמרנו שאין ערך. מדברים על מה ש... האם זה בהיר או לא בהיר. כן, בוא אומר. מחכים לאור עליון של בהירות תהילת שם השם. כלומר, בכל הדתות אנחנו חשים איזושהי עמידה באופסייד. כלומר, הם עומדים בצד של דרכי האמונה. כן, רואים את זה הרבה פעמים, יש איזה מין חקיינות, איך קורא לזה רב יהודה הלוי? אינם דומים פסלים שלמים משייש לעצמות יבשות שפעם היו חיים. אז אנחנו עצמות יבשות בגלות, אנחנו עצמות יבשות, אבל זה עצמות של משהו שהיה חי פעם. כן, אצלם זה כמו פסל משייש, יפה וגדול, אבל רק, אבל רוח אין בו. כן. מה? האם תהילה זה כמו הלל? לא, זה בכלל אותו דבר. תהילה זה מעין הלל. הלל זה המצב הבהיר לחלוטין. איך כתוב? 103 תהילות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתם של רשעים, שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. כלומר, מתי אתה אומר הללויה? כשאתה בעולם בלי רע. ההלל. ויש ימים בשנה שבהם אנחנו אומרים הלל, זה ימים שבהם יש השתקפות של העולם העתידי. אבל מלבד זה יש, בעולם שלנו יש מעין הלל, תהילה. התו של תהילה היא קשורה לבניין ההתפעל, נכון? להתהלל. מה ההוראה של ההתפעל? אחת מההוראות זה התחזות, נכון? אחת מהוראות ההתפעל זה ההתחזות, נכון? ולכן אני עושה מעין תהילה, כאילו שאני מהלל. זה גדול מדי. כן? הללויה זה רק באחרית הימים, כשאין רע יותר בעולם. כן. שם, אגב, זה במזמור קוף ד', יש שם גם רמז לתחיית המתים אפילו. תשלח רוחך, יבראון ותחדש פני האדמה, יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, זה בכלל משהו אדיר. טוב, אז כן, אנחנו, העולם ומלואו לאור ישראל מחכים, לאור עליון של בהירות תהילת שם השם, של עם זו יצר לו אל, לספר תהילתו. הפירוש זו? אשר, כן. הידיעה המנוחלת מברכת אברהם, הברוך לאל עליון קונה שמיים וארץ, לעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, לעם אשר השם בדד ינחנו ובין עמו אל נחר. אתם רואים פה את הדואליות, כן? את המתח שיש פה בין שתי הכרות. שמצד אחד, מה שמנוחל, מהי ברכת אברהם? מי הוא אברהם? הוא ברוך לאל עליון קונה שמיים וארץ. כלומר, אברהם פונה אל האלוהות בכל גודלה, קונה שמיים וארץ כולם. והברכה הזאת, למי היא מנוחלת? לעם שהוא לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב? מה פירוש? לא יתחשב. לא נספר, כן? לא סופרים אותו. הוא לא בספירת הגויים. לא יתחשב משון חשבון. לא כמו בעברית מודרנית, לא אכפת לו. כן? לא יתחשב, לא אכפת לו. לא. אלא הוא לא... במניין של של העמים. לעם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב, לעם אשר בדד ינחנו, אשר השם בדד ינחנו ונימו אליך. זה פסוקים, כן, פסוקים בתורה, מה שאנחנו קוראים כאן. שאותו עם שבא בשם אלוהי כל העולם, הוא דווקא נבדל מכל העולם. הכיצד? כי הברכה הזאת של ידיעת השם בכל היקף הופעתו, זה לא דבר שיכול להיספג אל ליבם של העמים במצבם. מדוע? ולכן זה צריך להיות נתון בידי אומה בין האומות. אומה מיוחדת בכלליותה, בכוללותה. תודה. כן? זה, דיברנו על זה כשדיברנו על, למדנו על, ונברחו בך כל משפחות האדמה. או נגיד את זה על פי העיקרון הפשוט, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. נכון? לכן אין האנושות יכולה לגאול את עצמה על ידי עצמה. היא זקוקה למישהו שקצת מעליה, אף על פי שהוא מתוכה, על מנת להביא אליה את הרעיון האלוהי בכל בהירותו, בכל תוקפו. מה שנאמר כאן, העם המטהר את העולם כולו, מטומאתו ומכל מה חשכיו, העם אשר נחל חמדה גנוזה, כלי חמדה. מה זה החמדה גנוזה, כלי חמדה? התורה. שבה נבראו שמיים וארץ. למה כאן הרב רואה לנכון לציין שעל ידי התורה נבראו שמיים וארץ? שוב, הוא רוצה להראות שהייחודיות של עם ישראל, ההתייחדות שלהם, היא בעלת תוכן אוניברסלי. זה לא אוניברסליות לאומה, זה לא ייחודיות לאומת האוניברסליות, אלא זה ייחודיות לשם תיקון העולם. אולי כדי להסביר יותר את דברי הרב, אני אקדים משהו מ... למדנו את זה פעם, אבל זה לפני הרבה זמן, פרשת נוח. בפרשת נוח, בפרק י' פסוק למד א', כן? מה כתוב שם? אלה בני שם לתולדותם, לא סרם, אלה תולדות, סליחה, עוד פעם, אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. אני חוזר עוד פעם על הפסוק. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. עוד פעם, אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. לא, זה לא היררכיה, אלא זה שינוי שעברה האנושות. רואים בתחילת הפסוק שבהתחלה הקבוצות האנושיות כונו בשם משפחות. לכן אלה בני שם למשפחותם. ומה היה הייחוד של כל קבוצה אנושית? לשונותם, הלשונות. מה זה לשונות? זה התוכן התרבותי. כן? לא, זה לא שפה. שפה זה מה שבחוץ. נכון? השפה בחוץ. הלשון זה בפנים, נכון? לשון זה התוכי. כלומר, התוכן התרבותי של כל קבוצה וקבוצה היא זו שהבדילה אותם זו מזו. נכון? משפחה. מה זה פשט משהו?
פשט של לשון זה שפה.
פשט של לשון זה שפה? אז יש לי קושיה עליך. כי אחר כך, שני פסוקים אחר כך, כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת. ולפני כן כתוב שהיו בעלי לשונות. הכיצד? ללשונותם, משמע שכל אחד יש לו לשון משלו. אחר כך אומרים לך, ויהי כל הארץ שפה אחת. אז מכאן שאתה למד ששפה ולשון זה לא אותו הדבר. שאם לא כן תיווצר לך סתירה בין הפסוקים.
אז שפה זה
שפה זה על שם הביטוי החיצוני. השפה זה בחוץ, לא? זה מחוץ לפה. מן השפה ולחוץ. מה? לשון זה בפנים, נו? רואים את זה, לא? אז התוכן...
שפה זה במובן הגיאוגרפי.
שפה במובן הגיאוגרפי? למה? זה דברי כל הארץ, שפה אחת.
אם הרב יכול לתת דוגמה למשהו שהוא שייך לתחום הלשון ומשהו שהוא שייך לתחום השפה.
מה ששייך לתחום השפה זה הקומוניקציה. אני רוצה להעביר לך אינפורמציה, אני משתמש בשפה. הלשון זה תוכן תרבותי. כן? דברים שייחודיים לכל אומה ואומה. אז אם כן, אנחנו רואים שמה שהבדיל בין הקבוצות האנושיות היה הלשון. למשפחותם, ללשונותם. שאלה קטנה, מה מערכת היחסים הצפויה בין משפחה למשפחה? עוינת או אוהדת? בין משפחה למשפחה שונאים, אתה אומר. אתה אומר ככה, שבין משפחות, כלומר, אני צריך לספיק שיש... אני מבין שלך יש משפחה, ואתם... אני מבין שלך יש משפחה, ושאתם מכירים משפחות אחרות, נכון? מה? אתם לא שונאים. אז מאיפה לקחת שהמצב המצוי בין משפחות זה השנאה? בדרך כלל. בדרך כלל משפחות אומרים, בואו תאכלו אצלנו שבת, מתחתנים בין משפחות, נכון? בדרך כלל, לא? כלומר, בין המשפחות, המצב הצפוי מראש, זאת האהדה. כלומר, למשפחותם, ללשונותם, כל זמן שההבדלה הייתה תרבותית, כל אחד היה מוכן גם לקבל השפעה, או לתת השפעה, אל הקבוצה השנייה. המשך הפסוק, בארצותם לגוייהם. מה שגרם
ש... קבוצות של משפחות שבעצם יש להם תותה תרבות.
לא, מה שאני אמרתי, זה שכל משפחה ומשפחה היה לה לשון משלה.
תרבות משלה.
במשפחותם ללשון אותם, בארצותם לגוייהם. כלומר, ברגע שההבדלה כבר לא הוגדרה על פי התרבות אלא על פי הטריטוריה, אז המשפחות הפכו להיות גויים. ובין גוי לגוי, מה המצב המצוי? אהבה או שנאה? שנאה, נכון? כלומר, ברגע שיש גוי, האומה, מי שאיננו שייך לאומה, הוא מוגדר כזר. הזר הוא האויב הפוטנציאלי. בסדר? הוא באיזשהו מקום מופקע מן האנושיות מבחינתי, כי הוא זר. מובן? ולכן הנביא אומר כדבר מדהים לעתיד לבוא, לא יישא גוי אל גוי חרב. זה חידוש. סתם גוי נושא אל גוי חרב. מובן? זאת אומרת, קרה פה משהו בהיסטוריה. המשפחות הפכו לגויים, בגלל שההגדרה עברה מן הלשונות אל הארצות. זה מצב רע. כן, מה אתה רוצה?
ואיך בעצם הרע זה אמור לשרת את האינטרס האלוהי?
הרע אמור לשרת את האינטרס האלוהי.
הרע הספציפי הזה שגויים שונאים אחד את השני.
אני לא יודע אם זה טוב.
למדנו
שעל
ידי כך שהם מתייחדים בארצם כגויים, הם יכולים להוציא שורש...
לא אמרנו שלא יוצא מזה משהו טוב, אבל כשלעצמו, העוינות, המלחמה, זה דבר רע. ככה אני מבין, לא? יש מישהו שפה חושב שמלחמה זה דבר טוב? קלאוזוויץ הגיע לפה במקרה. מה?
מה אתה? יש להם היסטורית, אני לא יכול להגיד על השלב בהתנתחות האנושית, כאילו הרתומה, מתי זה קרה, באמת יש עדויות היסטוריות לדבר אותו, שזה הרתונה?
אני חושב, כן, יש עדויות היסטוריות. גם אני חושב שלכל עם ועם יש סיפור משלו, כיצד הדבר הזה נוצר. עכשיו, בפרק י"ב, בספר בראשית, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי. למה לא למשפחה? מראש משלימים עם זה שהקבוצה האנושית שתיבנה על ידי אברהם תהיה גוי. אתה צריך לפחות לנסות שהיא תהיה משפחה ולא גוי. נכון? אז היה צריך לפחות לנסות שמראש הקבוצה שיוצאת מאברהם תהיה משפחה. ואילו כאן, הקדוש ברוך הוא מראש אומר לאברהם, ואשך לי גוי גדול. זה נתון, זה מה שכתוב. לא ממציא. אם אנחנו רואים שמשפחה, בין משפחה למשפחה יש יחסי ידידות, ובין גוי לגוי יש יחסי עוינות, אז בכאורה לבחור באברהם כעוד גוי, הדבר הזה הוא לא בחירה טובה. היה צריך מראש להודיע לו שהוא הופך להיות משפחה. למה? אתה מניח בשאלתך שהמשפחה היא קטנה בכמות מגוי. מגוי. זה הנחת היסוד של שאלתך. נכון? אתה מניח, אתה מניח, רגע, האם זה נכון שאתה מניח שכמות האנשים במשפחה חייב להיות קטן מאשר בגוי? האם זאת הנחת היסוד שלך, כן או לא? כן, אז אני חולק על ההנחה הזאת. אני לא חושב שהמילה משפחה מציינת קבוצה קטנה והמילה גוי קבוצה גדולה.
אבל אני הצלחתי משהו אחר, כדי שתיווצר אחווה שמשפחתית, אז היא צריכה להיות
קטנה, יותר מגוי. למה? יש מצוות ואהבת לרעך כמוך כלפי כל יהודי. אפילו נגיד יהיו מיליארד יהודים, אנחנו מחויבים באהבת רע כלפי כל אותו מיליארד. כך שאני לא רואה בזה ראייה. אבל אם תיתנו לי, אולי, בבקשה, לגמור את הרעיון, אני מנסה להביא כאן הסבר לפסוק, ובינתיים נשאלו בערך 15 שאלות, אני לא יכול כך. כן, עכשיו, אם כן, הקדוש הוא אומר לאברהם, ואשך לגוי גדול, ואברכך וכו' וכו', בסוף כתוב, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. במקום להגיד, ונברחו בך כל גויי הארץ. כמו שכתוב למשל, אגב, בעקדת יצחק, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. אבל כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר, אני אעשה אותך לגוי, ועל ידך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז מה זה אומר? זה אומר שעם ישראל הוא העם היחיד שיש לו זכות מוסרית להיות גוי, כי גויותו נועדת להפוך את כל העולם כולו מגויים למשפחות בחזרה. כלומר, לבטל את מצב העוינות. למשל, אנחנו רואים בספר זכריה, פרק י' ד', פסוק ט' ו', מה כתוב שם? והיה כל הנותר מכל הגויים, והיה הנותר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה. אם כן, מי עלה על ירושלים?
גויים.
והיה כל הנותר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה. ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. בסדר? ואשר לא יעלה מכל משפחות האדמה, לא עליהם יהיה הגשם. כלומר, זאת אומרת ששוב אנחנו רואים שמה שיוותר מן הגויים זה יהיה המשפחות. עכשיו, מה קורה? אבל מדינת מצרים היא לא צריכה גשם, אז מה אכפת להם שלא יהיה להם גשם? אז הנביא מוסיף, ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה, אז שיהיה מגפה. במקום שלא יהיה גשם, לא יהיה מגפה. זאת אומרת שאנחנו רואים שהאומה המצרית תחזור להיקרא בשם משפחה, מה שמוכיח שלא צדקת. נכון? שהמילה משפחה אינה מציינת דווקא כמות קטנה, אלא מיליוני אנשים נקראים משפחה. זאת אומרת שהלאומיות הישראלית היא לגיטימית, משום שהלאומיות היחידה שבמקום להיות מפצלת בין העמים, היא אדרבה באה להביא חיבור בין העמים. היא התייחדות אוניברסלית באמת. בסדר? כל זה היה כדי שנבין מה שכתוב כאן. כן? העם המתאר את העולם כולו מטומאתו ומכל מחשקיו, העם אשר נחל חמדה גנוזה כלי חמדה שבה נבראו שמיים וארץ. כן.
אז הפסוק אחד מאיר ושניים ממשפחה, זה בעצם לכאורה מעט מאוד מכל תרבות.
שם מדובר על עם ישראל.
כן, אבל מה שיבטר, אחד מאיר.
כן, כן, אחד מאיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. כן, יש פסוק הזה. ולקחתי אתכם, אחד מאיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. זאת אומרת, אפילו אם תהיה התבוללות מוחלטת, אבל יישאר משהו. כן, בבקשה.
אבל עם ישראל לא אפשר שהוא כן משפחה.
מה?
לכולם יש אותם אבות, והם...
כן, יש פסוק ביושע, המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים. שם מדובר על 2 מיליון אנשים, כן? המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים. ודאי שאנחנו גם גוי וגם משפחה. אבל ביסודו של דבר אנחנו פועלים כישות לאומית, לכאורה זה הדבר הזה הוא אסון. כן? הלאומיות הביאה למלחמה בין בני אדם. אז איך זה שבני ישראל דווקא פועלים כגוי? היינו צריכים לפעול כמשפחה. כן, בבקשה. המצווה
של האב תלך כמוך,
כן.
אומר שבתוך גוי יש שנאה.
למה?
למה
ניתנה המצווה של ואהבת לרעך כמוך בתוך הגוי? מסיבה פשוטה. כי השנאה היא טבעית בין קרובים. כן, אבל זה מסיבות אחרות. כי ברגע שלך ולי יש גורל דומה, אז יש תחרות ביני לבינך.
בכל הגויים גם?
בין אומה לאומה, כן, בוודאי.
גם בין אומה לאומה וגם בתוך אומה.
בתוך אומה, נכון. אבל בין יחיד באומה זו ליחיד באומה אחרת אין דווקא שנאה. גם כן, אני אומר, אתה לא, למשל, אנחנו מאוד אוהבים את המיקרונזים. המיקרונזים ממש סימפטיים, אני מת עליהם.
אין שום קשר אליהם.
אין שום קשר אליהם. זהו. ולכן אני יכול לאהוב אותם. כן, מה אתה אומר? נכון, כי בתוך הגוי עצמו יש יותר בעיות. אני למשל אוהב את כל היהודים חוץ מהשכן שלי, אבל זה אשמתו. האם הייחוד שלנו? כן. אז מכוח מה הם התאחדו על ידינו? זאת השאלה.
עד עכשיו,
עד עכשיו על ידי שכולם שנאו אותנו. נכון. אבל זה לא לגמרי נכון. זה לא לגמרי נכון. כי כולם רוצים להיות אותנו. זאת אומרת, השנאה איננה שנאה סתם של רצון למחיקה, אלא יש רצון להחליף אותנו. זאת אומרת, יש פה הכרה בגודלה של האומה הזאת. מובן? זה היה פעם איזה, דיברנו על זה, על סולובייב, זוכר אותו? דיברנו על זה. כן? שהוא אמר שאין שאלה יהודית, פעם הוא קראו לזה השאלה היהודית. הוא אמר, יש שאלה גויית, איך יכול להיות שהאומות מתייחסות כך אל האומה הנפלאה הזאת? כן? הוא אפילו אמר לצאר הרוסי, כן? להפסיק לרדוף את היהודים. טוב, אז מה אומר כאן הרב? לא חזיון, עכשיו, הרעיון הזה לטהר את העולם עם החשכה ומהטומאה, זה לא רעיון רק שלנו. ראינו שגם הנצרות רצתה את זה. כן? הרי נגד מי הרב קוק כותב את הפסקה הזאת? הוא כותב את הפסקה הזאת נגד התיאולוגיה הנוצרית.
אבל
אז...
גם האסלאם רוצה לעשות.
מה?
גם האסלאם בכוח הדגל שלו רוצה לעשות אותו דבר. כל אחד חושב שהוא ידע לעשות את העבודה
הסטטוטורית. נכון. אבל הפסקאות האלה הם נגד הנצרות. בסדר, אז אנחנו מדברים על הנצרות. לא על ענפים של הנצרות. הרי האסלאם בסופו של דבר, מבחינה היסטורית, הוא ענף של הנצרות. הוא נולד משם. צריך קצת ללמוד איך, ממה בנוי הקוראן, על מהם היסודות שהביאו אותו לומר מה שהוא אמר. עד כדי כך שבתחילת דרכו, יש אנשים באימפריה הביזנטית שחשבו שזה רק עוד איזושהי כת נוצרית שקמה בערב. כן? עד כדי כך.
אבל האסלאם היה לפני הנצרות? לא?
עכשיו, כן? אמרתי שצריך ללמוד את זה. עכשיו, אם כן, לא חזיונות, עכשיו פה, אם כן הרב פה מתפלמס עם היסודות של התיאולוגיה הנוצרית, הוא מזכיר אותם כמובן ברמזים, לא בשמם המפורש. לא חזיונות לב, לא מוסר אנוש. כלומר, לא מספיק שיש לאדם אידיאלים, וגם לא מספיק שהוא אימץ את המוסר האנושי. אף על פי שהמוסר האנושי הוא הכרחי, הוא נקודת מוצא של כל עלייה בקודש. אבל זה לא מספיק. לא רק חפץ הגון וציור טוב. לא מספיק מה שנקרא שיש לך רצון טוב. זה אגב דבר נכון, כלומר בהכרה הדתית הנוצרית יש בהחלט הרצון הזה להטיב עם כל העולם כולו באהבה רבה. אומר הרב, זה לא מספיק. למה? כי אם אתה נלחם נגד הרשעים ברצון טוב, אז הרשעים יארגו אותך. לא הפקרות העולם החומרי בכל ערכיו, שזה בעצם ההחלטה של הנצרות שאין מה לחפש בעולם החומרי כדי לגאול את האדם. כלומר, בעצם יש ויתור מראש על הגאולה החומרית של העולם. לא עזובת הגוף ביסוד אורלתו ותומעתו, שזה הוויתור מבחינה היסטורית הגדול שעשתה הנצרות למאמיניה, שאמרה שלא צריך לעשות ברית מילה. או במילים אחרות, נגיד במונחים יהודיים, לא צריך קדושה לגוף. ועזובת החיים והחברה, הממלכה והמשטר בשפלות זוהמתם. הפוליטיקה, המשפט, הכלכלה, החברה, כל הדברים האלה מלוכלכים מאוד. איך אומרים? אל תתלכלך בפוליטיקה. אומר הרב קוק ההפך, תתלכלך בפוליטיקה, תנקה. כן, הרי כל עניינה של היהדות היא תוכנית פוליטית מדינית, נכון? תורת משה, יש בה תוכנית פוליטית מדינית. רק כדי להבין את זה, די לקרוא את הספר משנה תורה להרמב״ם. רואים את ספר משנה תורה, רואים שזה תוכנית מדינית, נכון? איך מתחיל ספר משנה תורה? יסוד היסודות, עמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא. כלומר, זאת הראשית המטאפיזית העליונה. ואיך זה מסתיים? בהלכות מדינת ישראל, נכון? ומה יש באמצע בין שניהם? אלפי אלפי פרטים. מיליוני פרטים, כיצד מגיעים מן הראשית המטאפיזית הזאת, אל התיקון המדיני-פוליטי בארץ. לא, לא, בתחילת משנה תורה. משנה תורה מתחיל בהלכות יסודי התורה, מציאות האלוהים, אהבתו ויראתו, כל העניינים היותר גבוהים מבחינה רוחנית, וזה מסתיים, כלומר, איך הדבר הזה מיושם בסופו של דבר, בפוליטיקה הריאלית, ריאל פוליטיקה. כן? זה, עצם הסדר של הספר הוא כבר שיעור גדול בחינוך. כן? כלומר, הרמב״ם לא סתם כותב, הוא... יש לו כוונה מדוע הוא כותב את זה לפני זה וכו'. כן, מה אתה אומר?
לצאת מהפוליטיקה ולהגיע למלכות?
האם אנחנו רוצים לצאת מהפוליטיקה ולהגיע למלכות? קשה לי להבין את שאלתך, כי אמרת ככה, צריך לצאת מהפוליטיקה ולהגיע לפוליטיקה. כי מלכות, עד כמה שאני יודע, היא משטר פוליטי, נכון? מלוכה, אתה מתכוון. המלוכה זה סוג של משטר פוליטי.
לא בהכרח.
אלא מה זה?
על פי המושגים
שלהם
שאנחנו
מתחילים,
מלכות זה בעצם משטר,
המלכות
בעצם משטר, אבל...
אז מה זה? מה זה מלך אם לא אדם שעוסק בניהול הצבא והכלכלה ו...
מלכות זה לקיחה מהכלל, ופיזור זה נכון. זה לא בהכרח משטר.
אתה מדבר בתחום הכלכלי. שבתחום הכלכלי... בתחום הרוחני.
דבר על מלך.
מלך? מה, מלך זה ראש ישיבה?
לא, אנחנו שואפים למלך.
אבל אני לא הבנתי. נגיד, אני לא בטוח שאתה צודק, אבל נגיד שאנחנו שואפים למלך. מה אתה מתכוון? לצורת משטר מלוכנית, נגיד. נכון? במה עוסק המלך? אין לו צבא? יש לו צבא. אין לו מערכת מיסוי? יש לו. אין לו מערכת ענישה, בתי כלא, בתי משפט? יש לו. אז זאת אומרת שמלך ישראל, כמו כל מלך אגב, הוא אישיות פוליטית. נכון?
אולי מתכוון מהדמוקרטיה.
הבנתי שזה מה שהוא אומר. שהוא מתכוון לצאת מהדמוקרטיה ולכנס למלוכה, אבל אני מסביר שלא משנה, בין שאתה מדבר על דמוקרטיה, בין שאתה מדבר על מלוכה, אנחנו עסוקים בפוליטיקה.
יש לה מערכת רווחה, שזה אין בפוליטיקה.
יש מערכת רווחה, למי?
למלך, אני אומר,
יש... והיום בפוליטיקה אין מערכת רווחה. כלומר, אתה אומר שהמדינה המודרנית איננה עוסקת ברווחה. תמוה מאוד, מה? עד רבה, דווקא המדינה המודרנית עוסקת ברווחה. כן? עד המאה ה-8, עד סוף המאה ה-18, שום מדינה בעולם לא חשבה שהרווחה זה תפקיד שלה. כן? דווקא הדבר, המשטר הפוליטי עסק רק בשני דברים. במה? מה? עסק בעצם בביטחון וכלכלה בינלאומית. בזה עסקו המשטרים. ולכן גם המיסים היו מעטים. כי החינוך, הבעיות החברתיות, ענייני תרבות, כל זה, זה היה יוזמות של יחידים. זה דווקא המדינה המודרנית שחידשה שהדברים האלה, הבריאות, שזה אחריות של המדינה. מה פתאום שהמלך יתעסק בשאלה אם פלוני בריא או לא? זה חידוש של המדינה המודרנית. כן? כתוב שהארץ הייתה שפה אחת. כלומר, שכולם היו באותו צד, לא היה ביניהם שום ריב. או משהו אחר. ואם כן, איך כתוב לגויים אם זה מסמל ההפך? תשובה. הייתה כל הארץ שפה אחת, כל זמן שהם היו משפחות. מה שהכתוב אומר, בארצותם לגויים, זה מה שקרה אחרי הפלגה. כלומר, תחילת הפסוק מדבר על למשפחותם ללשונותם. אבל בעקבות הפלגה, בארצותם לגויים. כן. סליחה, זה היה פשוט בגלל שנשאלה פה שאלה במסך. אז איפה היינו? בלבלתי.
המלך עוסק בפוליטיקה.
ודאי שהמלך עוסק בפוליטיקה, כן, יפה. זאת אומרת, בעוד שהנצרות חושבת שענייני המלכות אין להם קשר לקודש, וצריך רק להציל את הנפש של היחיד מהאבדון הנצחי בגיהינם, ולכן צריך בשביל זה איזושהי פעולה מיסטית רוחנית, היהדות רוצה לתקן את העולם הריאלי. ברור? כן, מה אתה אומר?
כשהרב אומר שהנצרות לא מתעסק בפוליטיקה, אבל למעשה, לאורך כל הדורות, הם כן התעסקו בפוליטיקה, כן התעסקו במדיניות, כל הדברים האלה.
אתה אומר שלאורך כל הדורות הנצרות כן עסקה בפוליטיקה. התשובה היא שזה לא נכון. לאורך כל הדורות, הכנסייה השפיעה על הפוליטיקה, אבל היא לא הייתה הגוף הפוליטי. להפך. הגוף הפוליטי היו המלכים, הקיסרים וכדומה. והייתה טענה של הכנסייה שיש להם גם מה לומר להם. אבל היא מעולם לא תפסה את המקום של הקיסר, למשל. אפילו נגיד בזמן האינקוויזיציה, תקופה אפלה מאוד, שבה היו מעמידים אנשים לבית משפט של האינקוויזיציה. מי היה מבצע את פסק הדין? את גזר הדין, כן? היו רואים, פלוני צריך להישרף. המלכות. כלומר, הם היו שולחים הוראה לבית המשפט, זה מאוד מעניין, הם היו שופטים בית משפט כנסייתי. רגע, לא, 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 זה היה מאוד מהותי אצלם, זה לא במקרה שהם עשו את זה. הם אמרו, אנחנו קובעים שפלוני חייב שריפה, אבל אנחנו לא שורפים אותו. הוא מועבר למה שהם כינו הזרוע החילונית, ככה הם קראו לזה. דהיינו למלכות, והם מבצעים את הגזר דין. כלומר, מעולם לא עסקה הכנסייה באנישה. סנהדרין בזמנו, ועוד איך שעשתה את זה. הסנהדרין, היה לה, היא הייתה שופטת והורגת. לא משנה, אבל הייתה הורגת. כלומר, היה לה סמכות, וזה היא עסקה. ורק 40 שנה לפני החורבן, מכל מיני סיבות שצריך לדון אותם, העבירו את זה למלכות. כן, מה אתה אומר? אתה צודק, אתה צודק.
אז אתה אומר, ברור שיש לה, ברור שיש לה ממסד הרוחני מה להגיד השלטון, אבל זה הדדיות, ככה זה צריך להיות. אתה לא הבנתי מהדברים שלך, לא הבנתי איפה היהדות נכנסת פה לתמונה בתוך הזה. אתה לכאורה מתאר מצב שהנצרות עושה בדיוק מה שאתה תיארת במצב של חשמונאי, מצב תקין, שלא הכהנים הם שמנהיגים את המדינה. אלא מישהו אחר מנהיג אזרחי ויש השפעה רוחנית מצד אנשי הרוח.
בוא נסביר לך. נגיד, נעשה לך שלושה ציורים. הנצרות, האסלאם, היהדות. בסדר? אפשר להביא עוד דוגמאות, אבל לענייננו זה יספיק. עבור הנצרות, העולם מחולק לשניים. הקודש והחול. אנשי קודש ואנשי חול. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא לפי הנצרות? בקודש. בחול הוא לא נמצא. לא מעניין אותו. כן? אז אין לו עניין בזה. תנו לאלוהים את אשר לאלוהים, לקיסר את אשר לקיסר. כן? כך אמר ישו. עכשיו, האסלאם טוען משהו אחר. האסלאם טוען החול לא קיים. מי מנהל את ענייני המדינה? אנשי הקודש. כלומר, אנשי הדת. אנשי הדת הם מנהלים את ענייני המדינה, כי המדינה כישות איננה קיימת. היא לא יקבלת כישות נפרדת. עד כאן אתה איתי? החליף, למשל, מי הוא? הוא ההמשך של מוחמד, של הנביא. כלומר, הוא אישיות דתית שמנהלת את העולם.
ויש היום מדינות דתיות באסלאם?
האם יש מדינות דתיות באסלאם? כן, בוודאי.
שסבורות ככה?
כן, בוודאי. למשל איראן, אפגניסטן. אני אקרא יותר מזה. המייסד של הלאומיות הערבית המודרנית ישב בכלא, הוא היה מצרי, ישב בכלא המצרי בגלל שהוא כתב דוקטורט שבו הוא טען שהחליף היה גם מנהיג חילוני. על זה שמו אותו בכלא. מובן? זאת אומרת, בעוד שבנצרות יש הפרדה בין קודש לחול, באסלאם אין חול. לעומת זה, ביהדות. אם כבר נדברים על היהדות. יש הפרדה בין קודש לבין חול, והקדוש ברוך הוא נמצא בקודש ובחול. זאת אומרת, זה מה שאני מסביר לך. העבודה של המלך איננה עבודה נפרדת מעבודת השם. עד רבה. רק אם יש מלך, השם מולך. ברור? איך כתוב? מלכה ושריה בגויים, אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. הבנת את הפסוק? או שלא הקשבת? לא, תחילת הפסוק. מלכה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. אם המלך נמצא בגויים, אז אין יותר תורה. ממלא, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם.
אז מה אתה אומר, שמלך צריך להיות כמו שלמה
או
כמו דוד?
המלך יכול להיות כמו שלמה או כמו דוד, רק שאסור להעמיד במלכות את ראש הסנהדרין. ברור?
לא, אבל יש משמעות למלך שהוא מלך תורני.
המלך צריך להיות ירא שמיים. המלך לא צריך להיות רב. הוא יכול להיות רב כהובי. זאת אומרת, כתחביב, הוא יכול להיות גם תלמיד חכם. אבל זה לא מה שמגדיר את כשירותו להיות מלך. כשירותו להיות מלך זה אם הוא יודע להילחם. אתה יודע להילחם? מדברים על זה. אתה יודע לעצור את הקסמים על סדרות? כן. אחר כך נראה אם אתה גם יודע שולחן ערוך. כן, מה אתה אומר?
הרב כותב פה דברים נגד נצרות בגלל שיש תחרות, תחרות תרבותית בעז, נכון?
מה השאלה?
שאלה, עכשיו אנחנו רואים שאנחנו לא בדיוק בתחרות עם נצרות, כאילו.
אתה שואל, מה יש לרב קוק לדבר כל כך נגד הנצרות? היום העולם המערבי הוא לא נוצרי.
הוא יותר יווני מנצרי,
לדעתי. אבל מה שהעולם המערבי יותר יווני מנוצרי. תראה, זו שאלה גדולה. האם העולם המערבי הוא נוצרי או לא? אני חושב שהוא כן. אפילו רוסיה הסובייטית היא נוצרית. הייתה. כי הרגלי החשיבה, תבניות היסוד של המנטליות, אמנם הם יווניים ביסודם, אבל מה זה הנצרות אם לא יווניות שפגשה את ישראל? זאת אומרת, יש... היסוד נשאר. אפשר לראות את זה אפילו בתרבות הסרטים. כן? בתרבות תמיד הרע, כן? תמיד הרע מנצח. לא, תמיד הרע גובר. אפשר לנצח אותו רק אם אין לך ברירה. נכון? אתה מכיר את הסרט ילדים המפורסם מלך האריות? זה שמה מלא במוטיבים נוצרים בלי סוף. כלומר, במיוחד הסוף שמה. שהרשע עומד להרוג את הצדיק, והצדיק יכול להרוג אותו, אבל בסוף הוא מאמין לרשע שהוא חוזר בתשובה, ורק כאשר מתברר שהרשע הוא באמת רשע והוא מסכן את חייו, אז בדלת ברירה הוא פוצע אותו, ובעצם זה לא הוא שהורג אותו. או? יש לזה גם גרסה ישראלית, נקראת שתי אצבעות מצידון. כן? שזה אחד הסרטים ההרסניים ביותר מבחינה מוסרית שנעשו במדינת ישראל. ששמה אתה רואה כמה חבר'ה, אחד ספרדי, אחד תימני, הם רוצים שמה להיכנס שמה במחבל ולפוצץ את הבית, ושמה האשכנזים, העיניים הכחולות, אומר, אבל יש שמה אזרחים אולי, ואז בסוף הוא נכנס כגיבור ונפצע על ידי מישהו שמה שהסתתר מאחורי הדלת, אבל ברגע האחרון הוא מצליח להרוג את המחבל, והוא שוכב בבית החולים ומבריא. שזה פשוט סוג של פשע נוצרי שאין כמו, הסצנה הזאת, שאמורה לחנך את חיילי צה"ל, כי הרי מי עשה את זה? זה צה"ל שעשה את הסרט הזה. או, אז תגיד לי שהעולם הזה הוא לא נוצרי? אני לא יודע. העולם המערבי לא נוצרי? אני לא יודע. נראה לי קשה. כן? איך אמר פעם? היה איזה איש שמאל, ממפלגה מאוד ליברלית בצרפת, שפעם אמר לרב אשכנזי, תראה, אני לא מאמין בכל השטויות של הנצרות. אני רחוק מאוד מזה. אבל תגיד לי, למה צלבתם אותו? כן, מה?
אני לא יודע, האם באמת נצרות הצליחה ליצור את הסימביוזה הזאת של יוונות ויהדות?
אני חושב שכן, אני חושב שהנצרות הצליחה.
זה מרגיש שם
לדעת. נראה לי שקשה מאוד להפריד. זה ברור, יש בתוך העולם המערבי, יש גם יסודות יווניים טהורים. כן? למשל, אצל הפילוסופים שלהם. זה נכון. אבל אם אתה שואל את עצמך מה הכלל העולה, אני חושב שזה עמוק מדי כדי להיעקר ביום אחד לדבר הזה.
ליברליות,
מה זה? זה יוונות יותר? אני אגיד לך משהו. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. הליברליות המערבית מקורה בנצרות. כי ברגע שבאופן עקרוני התייאשה הנצרות מתיקון העולם, אז היא גם מוכנה לוותר בשלב זה או אחר על אחיזתה בחיי החול. היא קרתה ברית בעצם עם החילונות. אבל ברגע שישו אמר, אל תלחמו ברשעים, יש הסכמה, לא מפורשת, אבל יש הסכמה לרשע. אחד נראה לי. טוב. יש פה שאלה. האם אין ההתעסקות בנושא הנצרות, אפילו לצורך שלילתה, מסכנת את העוסק בראיית צדדים חיוביים בה? אכן כן, אבל מה? אנחנו לא באנו לעולם רק כדי להישאר בבית המדרש, אנחנו באנו לעולם כדי לתקן את העולם כולו. זה התפקיד שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. אם אנחנו לא נדע מהם היסודות שמכוחה האנושות של היום חיה, אז אנחנו גם לא נוכל לתקן את האנושות, לא נדע מה יש לנו להגיד לה. ואז אנחנו בצדק נואשם באיזה מין הסתגרות קטנונית וגטואית, שאיננה תואמת את רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה נעשה? זה כמו שתגיד, אנחנו לא צריכים להתעסק בשום עניין חוץ מהגמרה. כן, אבל העולם הוא לא רק בנוי על הגמרה, יש בעולם עוד דברים. אז אין ברירה. ואם אנחנו לא נתעסק בזה, אז מי יתעסק בזה? אתה רוצה שבאוניברסיטה יתעסקו בזה? טוב, הלאה. לא, לנו יש מוסר אנוש, ועל גבי זה קדושה.
יש? אז אני אומר
לא מוסר לנוש. לא, לבדו, כוונה.
אין קדושה, אין מוסר של קדושה?
המוסר, לפי הנצרות, איננו מחבר את האדם לאלוהות. יש מוסר נוצרי, אבל הוא לא התנאי להתחברות של האלוהות באדם. אלא התנאי זה האמונה. זה מפורש.
מה המקום של המוסר?
מה?
אז מה המקום של המוסר?
אז זה טוב להיות מוסרי. הנוצרי המאמין הוא גם אדם מוסרי. הוא אדם מוסרי, אין שום ספק. לא, 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 יש, אם אתה, זה מעניין לך, אבל ההוא ששאל עכשיו האם התעסקות בנצרות היא לא מסוכנת, היא יכעס עליי, אבל יש באיגרות של פאולוס, אחרי שפאולוס הודיע שהתורה בטלה, אין יותר מצוות, אז הייתה העדה הנוצרית הראשונה שהייתה באנטיוכיה, התחילו לחיות חיי שחיתות מבחינה מוסרית, אז פאולוס כתב להם דברי מוסר, דברי תוכחה. הוא אמר, מה איך אתם מתנהגים? אז הם ענו לו. הרי מה זאת אומרת איך אנחנו מתנהגים? אתה אמרת שהכל מותר, שהרי התורה בטלה. אמר להם, הוא ענה להם בחזרה, שלא שהוא חוזר בו. אז זה נכון, הכל מותר. אך לא הכל ראוי. זאת אומרת, צריך להמשיך להתנהג בדרכי היושר מצד הדרך ארץ. או? אבל הקשר אל האלוהות, כמו שפאולוס אמר מפורש, המעשים לא יושיעו. הישועה באה מן האמונה. כן.
אני לא בטוח שבאתי קודם מה שהרב דיבר בקשר לאסלאם והיהדות. אם הבנתי נכון, הרב אומר שהאסלאם לשיטתו הכל קודש, אין שום דבר בחול.
נכון.
וביהדות יש קודש בחול. אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לקדש גם את החול.
נכון.
אז זה יכול לחזור לאסלאם.
לא.
זה הבדל בין לבין.
לא. זה שאנחנו אומרים שצריך לקדש את החול, כוונה שצריך לאחד. לא צריך לבטל את החול. מה שהאסלאם עושה הוא מבטל את החול. הוא לא מאמין בו. לכן הוא מאמין את איש הדת בראש החול.
מאמין או לא מאמין? החול מציאות.
לא, לא, באסלאם החול הוא לא בדיוק מציאות. יש ניסיון לבטל אותו. זה המשמעות אגב של המילה אסלאם.
אין מכולת. אין מכולת, אין לחם במכולת, אין עבודה.
במידה מסוימת כמה שפחות. זאת אומרת, האסלאם מדבר על כניעה. מה זה כניעה? יש מישהו שנכנע לפני מי שחזק ממנו. שימו אפילו לביטוי המפורסם אצלם, אללהו אכבר. מה זה אכבר?
גדול.
לא, כביר זה גדול. מה זה אכבר? הגדול מכולם. זאת אומרת, זה מי שצריך להיכנע לפניו. כלומר, זה גודל שחי, שנמצא באיזה מין תחרות עם הנברא. צר לו מהנברא. או? בבקשה. לכן אגב, מערכת היחסים היחידה שהאסלאם יכול לקיים עם מי שאיננו מוסלמי, זה ההכנעה. כן, כל החוזה של הדימה, כן, העמים, עמי החסות, זה זה. כן, מה אתה אומר?
נמשך למה שהוא דיבר על העניין של המוסר. נגיד אנחנו רואים היום שבארצות הברית, זה מאוד מובלט העניין שנגיד מאבקי, נגיד שכן של עניינים של מוסר, על שלמות המשפחה.
אני לא אמרתי שאין מוסר בעולם הנוצרי.
אפילו בשם הנצרות מביאים את זה, לא הנוצרות.
לא, לא, לא. גם הנצרות, כשהיא מדברת על מוסר, היא מדברת על מוסר. אבל מצד שזה מה שראוי. לא מצד, ושאל כל נוצרי, כל תיאולוג נוצרי, האם אם אני מוסרי, על ידי זה אני דבק באלוהים. והתשובה היא, לא.
אבל נגיד זה שהעריות עדיין, נגיד, ביטלו את התורה ועדיין, כאילו זה חטא, זה נחשב?
זה נחשב לחטא, אבל מה שגורם לאדם הדבקות באלוהים, זה האמונה.
כן.
האמונה בדוגמות של הנצרות כמובן.
כן. אז זה לא בא ביחד עם המוסר?
לא, זה לא בא ביחד עם המוסר, כי יש מה שנקרא מושג של החנינה. כלומר, יכול להיות שהאדם יהיה רע, אבל מכיוון שהוא מאמין, יגאל, ייוושע. סליחה, אני מנסה, סליחה, אתם כל הזמן שואלים, על כל מילה שאני אומר, אתם שואלים שאלות. אנחנו לא יכולים להתקדם בפסקה של הרב ככה. אז אני מבקש שתיתנו לי רשות להמשיך בפסקה של הרב, אפשר? תודה. טוב. אם כן, ולא עזיבת העולם וכוחותיו הטבעיים אשר נפלו יחד עם חטאת האדם בשפלותם. זאת אומרת, הנצרות חושבת שכוחות הגוף הם שפלים, הם שפלים, ואי אפשר, אם כן, לרומם אותם. אז צריך לגאול את הנשמה ולעזוב את הגוף. כי ממילא הגוף נטמע, הוא מזוהם מאז החטא הקדמון, ולכן אין אפשרות לרומם אותו. ולא עזיבת העולם מכוחותיו הטבעיים אשר נפלו יחד עם חטאת האדם בשפלותם, כי אם, אז מה כן רוצה היהדות? רוממות הכל. אור הלבנה כאור החמה. כלומר, גם האור הנמוך צריך להתעלות לדרגת האור הגבוה. ואור החמה מכוח זה שבעתיים כאור שבעת הימים. אין מוחם וליבם, אין נפשם ורוחם של כל העם ולשון יכולים עדיין להסתגל לקדושת עולמים. כלומר, הרעיון הזה של קידוש הכל לא קיים בשום תרבות אנושית, כי אם ביהדות. זאת אומרת שהאנושות עוד לא הסתגלה לרעיון. בחדוות גאוות השם, שליטת היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה. החבוקה כולה באחדות האלוהית, בעומק טובה, ברם גבורתה, בתארתה וצרצוחה. ואנו מכירים את כל ההשפעותיהן השונות של כל ההדרכות של האומות כולן, דרגותיהן לפי ערכן. כלומר, לנו יש קריטריון כיצד לדרג ולשפוט את הדתות, את ההדרכות, את הפילוסופיות, את תורות המוסר. כלומר, מכיוון שאנחנו עומדים בנקודת המרכז של החיים הרוחניים והערכיים, יש לנו יכולת לשפוט את המרחק של, או את הקרבה, של כל אמונה והדרכה ממרכז האמת. זו נקודת השקפה מעניינת. כלומר, אני כאן במרכז הכל, ואז אני יכול לראות, אה, זה קרוב, זה רחוק, זה בא מהזווית ההיא, זה בא מהזווית ההיא.
כן.
קודם כל, מה שכתוב כאן זה לשפוט, נכון? ישפוט ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. מה זה לשפוט? אנחנו נקבע מה בהר עשיו ראוי ומה איננו ראוי, מה קרוב ומה רחוק. כן, מה כתוב כאן? ואנו מכירים את כל השפעותיהן השונות של כל ההדרכות של האומות כולן, לדרגותיהן לפי ערכן, את האור שבתוך החושך, לכל מידותיו, ואת כל עומק המחשקים לכל מיניהם ושאיפותיהם. הנה, אנחנו עסוקים גם במחשקים. אנחנו יודעים מה תמה ומה תמה יותר. כדי לדעת מה תמה ומה תמה יותר, צריך ללמוד את זה. יש דפים בתלמוד מלאים בתיאורים מזעזעים על תועבות ועל עבודות זרות. כל הדברים האלה נלמדים. מדוע אנחנו לומדים את זה? כי על ידי כך אנחנו מוציאים את האור שבחושך, אנחנו מנקים את הדברים האלה. ניצחנו את העננים הכבדים והמגועלים אשר לממלכות האליל. זה הצלחנו, כן? בימי קדם כיסחנו את הצורה לכנענים, ומכוחנו, בזכותנו, אז אמונת הייחוד התחילה להתפשט בעולם. עובדה. מה?
לכל הכיוונים.
כלומר, ניצחון מסוים היה לנו. זאת אומרת, היום בעצם בכדור הארץ כולו, האלילות בנסיגה מוחלטת. והננו, לא רק האלילות, הברבריות גם בנסיגה. הברבריות המלווה אל האלילות, היא באמת הולכת ונעלמת. מה? והננו, הולכים ומנצחים גם את ענני החושך הקלים מהם. מה זה ענני החושך הקלים מהם? זה כבר הפילוסופיה, זה גם החושך שבנצרות ובאסלאם וכדומה. יש לנו מה לומר. כן, אנחנו ננצח גם אותם. כלומר, אם הצלחנו לנצח את הברבריות הקדומה, קל וחומר, זה קל וחומר קצת משונה, כי היה אפשר לפרוח את הקל וחומר הזה, כן? שיש לנו יכולת לנצח ענני חושך קלים. בבקשה. לא, לא אמרתי שאין, אמרתי שהיא בנסיגה. הברבריות הקדומה היא בנסיגה. פעם, נגיד, מלך מצרים, בימי הפרעונים, היה מתחתן עם כל הבנות שלו. היום זה לא מקובל.
אז זה דרך האסלאם והנוצרות, שיצאו מהיהדות.
גם, זה לא רק זה, יש עוד כמה השפעות נוספות, וגם המוסר באופן כללי הלך והתעלה, גם במזרח. כן? טוב, עד כאן למדנו בפעם שעברה וגם הפעם. כל טוב.